בחסות, להיות בריא ולהישאר בריא. מגזין הבריאות של כל חי, בשיתוף מאוחדת, המתאימה ביותר לציבור החרדי.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
להיות בריא ולהישאר בריא. מגזין בריאות על כל מה שמעניין אמהות. מגישה, רחל פסטג.
והיום, כמדי יום ראשון, אנחנו עם המגזין שלנו לשמירה על הבריאות, להיות בריא ולהישאר בריא. כאן בתוכנית עניין משפחתי, והיום אני כבר רוצה לומר שלום ובוקר טוב לסמדר סבן, מרפאה בעיסוק מחוזית התפתחותית, מאוחדת ירושלים.
שלום רב.
שלום וברכה, והיום אנחנו רוצים באמת לשוחח על כל נושא ההתפתחות המוטורית. זאת אומרת, היכולת של הילדים לבצע מלאכות עדינות ומורכבות בעזרת הידיים, כמו גזירה, ציור, השחלה, וכמובן אנחנו נרצה לשמוע גם מהמאזינות שלנו על הניסיון שלהם, אולי סיפור מצחיק, אולי טיפים בנושא הזה, וכל מאזינה שעולה לשידור כמובן זוכה בשובר לרכישת ספרים בשווי 150 שקלים. אז קודם כל אני אתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד בסיסי, שכל אמא יודעת שבגיל יחסית מאוד צעיר נותנים לילדים צבעים, דף ונייר, ומבקשים מהילד לצייר, כי אנחנו יודעים שבאמת ציור זה אחד השלבים הראשוניים של מוטוריקה עדינה, משהו שמאוד מפתח את הילד. אז באמת, למה כל כך חשוב שהילד שלנו יצייר?
מעבר לתנועה שיש בציור, כל מה שילד יותר משחק, מייצר אצלו איזושהי כוונה, תכנון, ומעל הכל תחושת מסוגלות והצלחה. בעצם זה הבסיס למוטיבציה שלו, כי בלי זה, כי בלי הצלחה, הוא לא ימשיך ויעשה עוד דברים. אז כל פעולה כזאת של מוטוריקה עדינה, תיצור אתנו חוויה מתמשכת של הנאה, והנאה ועוד הנאה, תגדיל את השמחה, את הסיפוק, וכמובן את טווח הקשב והלמידה.
כן. עכשיו, כשאת אומרת מוטוריקה עדינה, וזו מילה באמת שהתרגלנו להשתמש בה, הייתי כן שמחה לשמוע איזושהי הגדרה, או באמת הבנה, להבין יותר את המשמעות. מה זה מוטוריקה עדינה?
אז בפשטות, זה בעצם היכולת התנועתי לצייר פעולה, לייצר פעולה, באמצעות הידיים. זאת אומרת, לבצע תפקודים שונים בידיים שלנו. משגרות יום-יום, כמו לבוש, אכילה, טיפוח, וזה ממשיך לפעולות חשיבה של יצירה ולמידה, הרכבות, ציור, כתיבה, והבאה בכתב. זה בעצם הפעולה האולטימטיבית של המוטוריקה העדינה.
ומה עושים אם הילד, למשל, לא רוצה לצייר?
צריך לעודד, צריך לחשוף אותו. מכיוון שהיכולת המוטורית של עצמה היא לא מספיקה לצורך ביצוע פעולה. הילד צריך בעצם, כדי לצייר, הוא צריך יכולת לתכנן, והוא צריך קשב, והוא צריך רצון קודם כל. אז אם הוא נניח רוצה לצייר מכונית, הוא צריך קודם כל להבין שציור הוא קודם סמל למכונית שהוא כבר ראה. אחר כך הוא צריך תפיסתית להבין שיש גוף שהוא סגור, וגלגלים וחלונות, לדמות במחשבה שלו, איך לארגן את זה על הדף, להיות מסוגל לבצע מוטורית, כלומר להחזיק עיפרון ולשלוט על התנועה. ואחר כך, כדי לנהל את כל המבצע הזה, הוא צריך שתהיה לו סבלנות, שיהיה לו קשב. אז לכן מאוד חשוב לעודד בצורה הדרגתית, לצייר על ידו, לשמש כמו מודל, להוסיף למה שהוא צייר פרטים משלנו ולשיים אותם.
ועל איזה גיל? על איזה גיל אנחנו בעצם מדברים?
אנחנו מדברים על כל גיל. בעצם מגיל שנתיים, אם אנחנו נתחיל מגיל שנתיים, עוד אפילו לפני גיל שנתיים, ילד מתחיל לשחק בכלים, באוכל, בחול. הידיים שלו בעצם נותנות לו איזושהי שליטה. הוא מצליח להכניס חפץ לקופסה, הוא מצליח. הוא מצליח לשפוך או להוציא, אז הוא מצליח. האצבעות שלו יכולות פתאום לעשות סימנים בגבינה או בחול, שלא היו שם קודם. אז הוא יצר משהו חדש בעולם שלא היה שם קודם. ולכן צריך בעצם לחשוף אותו לכל מיני חומרים, וגם שיהיה לנו זמן להמשיך איתו אותה פעולה.
מה בעצם אמור לעורר לנו איזושהי נורה אדומה? מה בהתפתחות, ההתפתחות המוטורית, כפי שאנחנו מדברים עליה? זאת אומרת, אם ילד בגיל שנתיים מסרב לצייר, זה בסדר, ואחר כך בגיל שלוש הוא כבר מצייר. אז מה כן אמור לעורר בנו איזושהי תחושה שהנה משהו פה לא בסדר, ואולי כן כדאי לפנות לייעוץ, לאיזושהי מרפאה בעיסוק?
בגלל שההתפתחות היא באמת היררכית, זאת אומרת, ילד לא התיישב, לא יזכה לפני שהוא התיישב נניח. או ילד לא יכניס צורה לחור, מתאים לתוך קופסה, אם הוא לא יוכל לאחוז את החפץ. אבל במקביל, מתפתחות גם יכולות תפיסתיות ותקשורתיות. ולכן כל הדברים האלו ביחד, אנחנו צריכים להסתכל על זה כאל מכלול. אז נניח, כשאנחנו מדברים על אבני דרך, יש לנו גילאים באופן כללי, טווח של גילאים, והורה באמת חשוב לו לדעת את הרצף הזה, כי רק ככה הוא יוכל בעצם לדעת למה לצפות. אז נניח בגיל שנתיים שלוש, מתי נחשוד בבעיה? אם ילד נמנע מתנועה, הוא לא הולך, הוא בחייני, הוא נראה חרד, הוא זקוק למשל להתאמות מרובות של הסביבה כדי לשחק, צריך שישבו איתו קרוב, צריך שינמיכו את הכל, הוא ממעט באינטראקציה. זאת נורה אדומה למשל הגיל הזה. אני כרגע לא מדברת על דווקא על מוטוריקה עדינה, אני מדברת בכלל מכיוון שהמוטוריקה עדינה מתחברת לכל הכישורים האחרים.
האם יש משהו שאנחנו כהורים יכולים לסייע בהתפתחות המוטורית של הילד, אבל שוב, בלי לדחוף אותו יותר מדי או בלי להפעיל עליו איזשהו לחץ, לא לגרום לו חלילה אנטי, אלא משהו שיעשה באמת באווירה נעימה וטובה וידידותית?
כן, בוודאי, יש לנו תפקיד מאוד חשוב להורים, כי ילדים בעצם לומדים ומתפתחים ממפגשים שיש להם מהסביבה, מכל מיני סוגי מפגשים. לא רק ממפגש של סיפור, ולא רק ממפגש של משחק בכדור, אלא ממפגשים בסדר היום, מעצמאות שאנחנו נותנים להם. זה לא צריך להיות משהו מאוד מיוחד, אבל זה צריך כן לתת תשומת לב לאינטראקציה שלנו עם הילד. זאת אומרת, הדברים יכולים לעשות בסדר היום ובמשחקים שיש לנו בבית, אבל אנחנו צריכים לחוש שאנחנו איתו. ומעבר לזה, אנחנו צריכים לחשוף אותו לדברים, אבל גם להתאים את עצמנו לטמפרמנט שלו. למשל, ילד סוער, אז אנחנו לא ננהל איתו סדר יום סוער ונניף אותו באוויר כל היום. וילד שקט, אנחנו קצת נמצא דרכים קצת לעורר אותו, כן, דרך התנועה. ולכן אנחנו חשוב לנו גם להתאים את עצמנו לטמפרמנט של הילד. אבל אם נניח אני ככה אתן איזשהו טיפ להורים, אז אני חושבת שהטיפ הזה גלום במילה חוכמה. חץ כף ממה, שזה בעצם חשיפה, שזה כבוד, שזה משחקיות, ושזה הדדיות.
יפה.
ואני חושבת שככה אפשר לזכור ככה את הדברים, ואם יש לנו זמן, אז אני יכולה לפרט מעט על כל היבט של המודל הזה שאני ככה מציעה.
אולי ממש ככה במילה אחת על כל אחד מה...
כן, אז זהו, אז חשיפה, כמו שאמרתי, זה לא צריך להיות משהו מיוחד. גם לתכנן פיקניק, או גם לתכנן איך להכין עוגה, או קפיצות שונות ומגוונות אל המקלחת, או לבחור בגדים ולדבר על זה, או לצייר ביחד, כל תוכן מתקבל, המבוגר קצת יכול להוסיף פרטים, מספיק 5 דקות כך ביום, לא צריך יותר. זה אני חושבת שמאוד חשוב, אבל לא להציף בבת אחת, כל פעם לייצר איזושהי הפתעה, איזשהו עניין, גם החומרים הם חשובים, נצנצים, מדבקות, חותמות, אבל באמת לא הכל בבת אחת, ככה כל פעם להוסיף משהו.
יפה.
אם אנחנו מדברים על כבוד, אז זה כאילו ברור מאליו,
לכבד את המקום של הילד.
אנחנו צריכים לתת כבוד, לכבד את המקום של הילד, אבל גם את הקצב שלו.
יפה.
כי גם לכל ילד יש בחירה משלו. נניח, אם ילד צובע שמיים בירוק, אז עדיף לאפשר לו את הרצף, שהוא ימשיך לצייר, מאשר לעצור אותו או לשפוט. כי אז המוטיבציה שלנו מתעכבת.
ואולי הוא לא ירצה בכלל יותר לצבוע את השמיים.
נכון, הוא לא ירצה יותר, כי כנראה המבוגר אמר משהו, אז כנראה משהו הוא עשה לא בסדר.
לא בסדר. יפה. טוב, אנחנו נראה לי נסתפק בדברים האלה. סמדרה סבן, מרפאה בעיסוק מחוזית התפתחותית מאוחדת ירושלים. אני קודם כל מודה לך על הדברים האלה, וכמובן בהמשך אנחנו גם נשמע מהמאזינות שלנו על ניסיון שלהם, טיפים, אולי איזה סיפור מצחיק באמת בנושא של התפתחות מוטורית. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. בחסות, להיות בריא ולהישאר בריא. מגזין הבריאות של כל חי, בשיתוף מאוחדת, המתאימה ביותר לציבור החרדי. עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, ואנחנו כאן עם המגזין שלנו לשמירה לבריאות, להיות בריא ולהישאר בריא. שמענו מסמדר סבן, מרפאה בעיסוק מחוזית התפתחותית מאוחדת ירושלים, על נושא ההתפתחות המוטורית, ועכשיו נמצאות איתנו כאן אורלי ונבה, ואנחנו נפנה קודם לאורלי. שלום אורלי.
שלום.
ואת רוצה לשתף אותנו, נכון? יש לך נכון. ילדים קטנים בבית?
נכון.
אז שתפי אותנו, מה הגילאים?
זה בת 6. שנתיים ושלוש וחצי, שלוש וחצי ושתיים יותר נכון. אני עם הילד שלי בן 3.5, כדי לשפר לו את המוטוריקה, מביאה לו פיסות קטנות של נייר כסף, רגיל של מטבח, ומבקשת ממנו ליצור מזה עיגולים, כאילו שזה ככה יפתח לו את הקריות של האצבעות של הידיים, ואז מביאה לו כאילו צנצנת, ועם צוות כזה מפלסטיק מבקשת ממנו להעביר את זה, בעצם להרים את זה ולהעביר את זה לצנצנת. ואז כאילו זה מפתח את ה...
איזה יופי, את אומרת לא צריך ללכת לחנויות ולרכוש צעצועים במחירים אסטרונומיים, אלא דווקא מחומרים ביתיים, ואת יודעת, הרבה פעמים מגלים שהילדים דווקא אוהבים יותר את אותם חומרים. את יודעת, אני רואה ילדים קטנים שכל כך אוהבים איזה בקבוק ריק של מיץ או מים או משהו, ולגלגל אותו, ואני אומרת, מוצאים כל כך הרבה כסף על משחקים, והנה, באמת בכמה פרוטות אפשר ליצור משהו שהוא מעניין, אינטראקטיבי, וכמו שאמרת, מפתח את המוטוריקה העדינה, אז בהחלט טיפ יפה ומקסים. טוב, בהחלט מגיע לך שובר לרכישת הספרים בשווי 150 שקלים.
תודה
רבה ששיתפת אותנו, ואני עוברת נבה אלייך. שלום נבה.
שלום.
וגם לך יש ילדים קטנים בבית?
כן, בגילי שנה וחצי עד 8. אני נותנת להם לשחק עם פסטלינה, הם מאוד אוהבים וזה מפתח להם. ואם יש קצת יותר זמן, אני מכינה להם בצק והם משחקים עם זה, והם מכינים צורות, אופים, והם מאוד נהנים. בואו נפתח להם, אני רואה את השליטה על הידיים.
ואחר כך את גם אופה, זאת אומרת, את מה שנתת להם ליצור מהבצק, את גם אופה?
כן, זה בטח ממש חגיגה.
זאת החגיגה האמיתית, כן, שילד אפילו בגיל צעיר יכול לאכול את מה שהוא בעצמו הכין. זה אני שומעת הרבה מאימהות שהילדים הקטנים כל כך אוהבים את העיסוק הזה בבצק ובמטבח, ולהיות עם אימא, ואחר כך גם לראות את התוצרת המוכנה ולאכול. אני חושבת שזאת באמת חוויה מדהימה שמתאימה גם לגילאים שונים. גם ילדות גדולות יותר או ילדים גדולים יותר יכולים ליהנות מזה, וגם ילדים הם ממש קטנים, אז באמת גם הם מפתח את ההתפתחות המוטורית. ובכלל, אני חושבת שאין תחום שזה לא מפתח ככה בעניין הזה. וגם אולי את מגדלת איזה קונדיטורית או קונדיטור חדשים. אז כן, אז נבה, תודה ששיתפת אותנו, זה באמת מקסים. אני אוהבת את השיתוף הזה. ואת כמובן גם זוכה בשובר לרכישת ספרים בשווי 150 שקלים. בהחלט מגיע לך. אז תודה אורלי ונבה שהשתתפתם ושיתפתם אותנו גם בטיפים שלכם. תודה רבה. אני חוזרת אלייך, סמדר סבן, מרפא בעיסוק מחוזית התפתחותית. אנחנו סיימנו עם סמדר. עכשיו אנחנו ככה קצת על ממש קצה המזלג, נגענו בנושא הזה, על מנת להרחיב בנושא, תוכלו להיכנס לאתר רדיו כל חי, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נעסוק במגזין להיות בריא ולהישאר בריא, בנושא התאונות הביתיות, איך מוודאים שדאגנו לסביבה בטוחה עבור הילדים שלנו, מאוד מאוד חשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.